האמצע, כל המידות שלנו, אם אתם זוכרים, אמרנו אין מידה טובה ומידה רעה, נכון?
כן.
אין מידה רעה, יש מידה שרע לה, נכון? לא. אלא הכוונה היא שכל המידות זה בעצם כוחות בנפש, וכל כוח בנפש צריך לבוא לידי ביטוי בצורה מאוזנת ונכונה. כשהוא בא בצורה מאוזנת, זה אומר שהוא בא בצורה טובה, וזה נקרא אמצע. מה זה הקצוות? שהוא בא פחות מדי, או יותר מדי. אם אין מלח בעוגה, אין סוכר בכלל, לא טוב, נשים המון סוכר, גם לא טוב, צריך, במידה. נכון, כל מתכון בנוי בסוף על, יש את החומרים, אבל העיקר זה הכמויות. כל אחד יודע שבכל דבר שאתה מבשל, הכמויות זה קריטי. גם עם החומרי גלם הכי טובים שיש, כל תבלין תשים אותו יותר מדי, או שלא יתה פרופורציה בין המים לבין דברים אחרים, או לא יודע מה, לא יצא, זה לא ילך. אז בעצם אומר הרמב״ם, האישיות השלמה זה האישיות שבה כל הכוחות באים לידי ביטוי בצורה הרמונית, מאוזנת, וכל כוח בא לידי ביטוי בצורה שבה הוא מבטא את הטוב שבאדם. וזה האמצע. זה בגדול. וגם נביא רק דוגמה קטנה, נגיד היחס של האדם לכסף, אז אדם יכול להחזיק את הכסף מאוד מאוד קרוב אליו ולא לעזוב אותו ולא לשחרר מה שנקרא, אז זה כבר קמצנות. ואדם יכול, מה שנקרא, הפוך לחלוטין, יאללה, הוא כאילו, אין לי חשבון, יאללה, מי שרוצה, נותן כספים בלי חשבון לאחרים, אוקיי, זה נקרא פזרנות, וזה מידה לא טובה, כי זה כבר חצי הפקרות, מה, אין לך קשר לכסף, מה אתה זורק את הכסף בלי חשבון, או אפילו, גם אתה נותן את זה למטרות נעלות, אבל המשפחה שלך נשארת רעבה, אז יש פה אובדן פרופורציות. אז מה האמצע? רק הדיבורים טיפה, אם אפשר בסוף, זה קצת מפריע לנו. אז מה אפשר, אז מה הדרך האמצע? נדיבות. הנדיבות זה איזשהו איזון נכון בין האדם שדואג לצרכים שלו, למשפחה שלו וכדומה, לבין זה שהוא גם נותן לאחרים. אז זה בדיוק, אבל זה אותה תכונה בנפש, קמצנות, נדיבות ופזרנות, זה שלוש לבושים של אותה תכונה, שנקרא לה כרגע היחס לכסף, לא יודע איך לקרוא לזה. אותו דבר, גאווה. מול למשל, גאווה זה כבר קצה אחד, שאדם מרגיש שהוא אפס מוחלט, זה קיצוניות שנייה, ודרך האמצע זה ביטחון עצמי למשל. ביטחון עצמי וגאווה, זה יושב על אותו מקום בנפש, רק ביטחון עצמי זה טוב, וגאווה זה כבר לא טוב. להגיד לעצמי שאני אדם טוב, שאני אדם עם יכולות, זה דבר חובה. להגיד שאני הכי טוב, זה כבר גאווה. תביאו, זה לא אותו דבר. אני אדם טוב, יש הרבה אנשים טובים, ברוך השם.
הרב, אפשר להגיד שאני תקווה?
חייבים להגיד, מה זה אפשר להגיד?
ואין אף אחד שיותר טוב ממני, אבל אין אף אחד שאני יותר טובה ממנו?
לא הבנתי, מתוחכם.
אני טובה, אני טובה. אף אחד לא יותר טוב ממני, אבל אני לא יותר טובה מאף אחד.
כולם אותו דבר? לא צריך להגיד את זה, זה גם לא נכון, כי אתה עדיין על הסקאלה של התחרות. רק אומרת, אני רוצה להתחמק מהגאווה, אני אומר כולם אותו דבר, אבל זה לא נכון. אבל זה לא משנה, אנחנו לא בתחרות עם אף בן אדם. אנחנו בתחרות רק עם עצמנו. היחיד שאני רוצה להיות יותר טוב ממנו, זה אני. אני רוצה מחר להיות יותר טוב ממה שאני היום. אני עם עצמי בתחרות. תחשבו, פעם חשבתי על דוגמה, שיש למשל, נגיד, כמו בבגרות בספורט למשל, שהאמת לא עשיתי, אבל לא משנה, אז נגיד רצים 2000 וכל אחד מקבל ציון, נכון? אז למרות שכולם רצים ביחד, פחות ככה זה היה בתקופתנו, אתה לא באמת בתחרות, כי זה בכלל לא משנה מתי הגעת, נכון? מה בסוף רושמים לך? לא רושמים, הציון כאילו זה לא איזה מקום הגעת, זה הזמן שלקח לך. עכשיו אם רצתי סתם דוגמה 2008 דקות, זה בכלל לא משנה אם הייתי ראשון או אחרון. מה זה משנה אם אני רץ עם קבוצה שאני האחרון, כולם עשו ב-6 דקות, אני ב-8, או אני הראשון וכולם ב-10. מה זה משנה? הרי אני לא מתחרה באמת, כי הציון הוא אינדיבידואלי. אתם מבינות? אני אומר ככה, אנחנו בעולם שלנו. אנחנו אמנם פועלים כל הזמן בחברת הרבה אנשים שסביבנו, אבל אנחנו לא בתחרות איתם. כי בסוף כל אחד, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ציון, כמו בבגרות, יש לך את התעודה שלך. אין שקלול. אין, טוב, יאללה, בוא נעשה ממוצע של כל הקבוצה ביחד, וזה מה שנקבל. כל אדם עומד בפני עצמו מול הקדוש ברוך הוא, מול הנשמה שלו, מול האמת שלו, מול המהות שלו, מול הייעוד הספציפי שלו בעולם. אני יש ייעוד מסוים בעולם, כל אחד מאיתנו. אני לא בתחרות עם אף אחד, אני בכלל במסלול אחר, זה לא רלוונטי. זה משהו שכאילו אי אפשר בכלל. או זה כמו למשל, תחשבו, אתם, מישהו פה נוהגת ברכב? אתם בתחרות שאתם על הכביש? נגיד, אני עכשיו נוסע מפה לאריאל, נוסע לכביש אישי, ועוד הרבה מכוניות. ניסו לך בקטע, וואי, בלחץ מי מגיע ראשון. מה זה קשר? כל אחד נוסע למקום אחר. אין שום קשר. אני נוסע לאריאל, מישהו נוסע לשילו, מישהו נוסע לילי, מישהו נוסע לבונה, נוסע בכלל למרכז. מה זה קשור? כל אחד נוסע ברכב, יחידה עצמאית, לא מתערבב עם אף אחד אחר. ונכון, שלפעמים יש חלק מהדרך שאולי יש איזה, אני נוסע, נגיד, בדו נתיבי, אז אני נוסע, אם יש שתי נתיבים באותו כיוון, אז אני נוסע, ויש מישהו שנוסע במקביל אליי. אז נראה כאילו אנחנו נוסעים לאותו מקום. בכלל לא נכון. תגידו, נסעתם פעם באוטובוס בין עירוני כזה, שיש לו הרבה תחנות?
כן.
אוקיי? אז כמישהו יוריד, אתה אומר, וואי, איזה פסטה, הוא יורד לפניי. מה בא, אני ירד ראשון מהאוטובוס. או הפוך, אין, אני הולך לרד אחרון. אני שילם לי, אני נצל את כל הכסף. אני ירד אחרון מהאוטובוס, זה עתים הנהג אני ירד. מה זה קשור? כל אחד עולה במקום מסוים, יורד במקום מסוים. אז במקרה, באיזה קטע כביש של חצי שעה, 20 אנשים יושבים באותו אוטובוס. אבל הם עלו בתחנות שונות, והם גם ירדו בתחנות שונות. מה זה קשור? אז הדוגמות שאני מביא הן פשוטות, בחיים זה קצת יותר מסובך, אבל האמת שזה אותו דבר. כולנו נוסעים באוטובוס. אין שום קשר בין אחד לשני במובן הזה של מטרות ויעדים. דע מאין באת ולאן אתה הולך, זה לא בהקבלה למישהו אחר. ויהודי מאמין, תדעו את זה. כל העבודה שלו בחיים היא תמיד ביחס לעצמו, ביחס לתורה, לא ביחס לאחרים. אני לא משווה את עצמי לאחרים, לא בעבודת השם, לא במידות, לא בקיום מצוות, וקל וחומר לא בדברים גשמיים. גם לא בדברים גשמיים. בכבוד, בתואר, במקצוע, בפרנסה, בכל מיני הצלחות גשמיות כאלה ואחרות, אנחנו לא בתחרות עם אף אחד. שום הצלחה גשמית לא הופכת אותי לאדם יותר טוב, ושום חוסר הצלחה גשמית לא הופכת אותי לאדם פחות טוב. אם אני מצליח בעסקים, לא נהייתי אדם יותר טוב. אם אני נחשב בעסקים, לא נהייתי אדם פחות טוב. אני בדיוק אותו בן אדם. בדיוק אותו בן אדם. לא השתנה כלום.
מה המקום של
קנאת סופרים? שאלה טובה. אז בוא נגיד ככה. מה ההבדל בין קנאה לקנאת סופרים? אוקיי? קנאה זה בדיוק מה שאמרתי, שאדם בטעות חושב שהוא בתחרות עם אנשים. ואז באותו רגע, החיים שלו נהיים גיהנום. פה בעולם הזה. למה? כי תמיד יהיה מישהו יותר טוב ממך. אם אני נכנסתי לראש של תחרות, ועכשיו אני חייב להיות הכי טוב, תדעו שהלך עלי. וזה תרבות שקורה. דיברנו על זה בשיעור החנוכה. הייתם שדיברנו על הציונים בבית ספר? הייתם בשיעור הזה. זאת העיקרון, זהו, אכלת אותה. שאתה נמצא במסור, רק הדיבור היא טיפה מפריע לנו. אם אתה נכנס למסור של השוואות, ומי שיותר כסף, מי יותר מצליח, כמה ילדים שלו, מתי התחתנה, מתי לא התחתנה, איפה הוא זה, תה, לא משנה באיזה תחום, אין, הלכו החיים, רכם אמיתי. כי תמיד יהיה מיליון אנשים יותר טובים, לכאורה. אבל אם אני אומר, אני לא בתחרות עם שום בן אדם, אני רק בתחרות עם עצמי. אני רוצה להתקדם, ולסיר ההתקדמות שלי הוא אינדיבידואלי, אף אחד לא נכנס אליו, אף אחד לא יכול לעקוף אותי, זה לא רלוונטי. זה המקום דרך אגב שיש הלווה לבן אדם. וכשאדם, לכן קינה, שינה ותחרות, זה בא ביחד. כי אם אדם נמצא בראש הזה של ההשוואות, אז הוא מיד צונה ומתרחק מכל מי שמאיים עליו. כי הוא יותר טוב ממנו באיזשהו משהו. ויש תחרות, קינה, שינה ותחרות, מוצאים את האדם מן העולם. אתה לא יכול לחיות בשלווה. כי מה, לא יעזור, מה שלא יהיה לי, תמיד יהיה את היום הזה שאני רבונה, יש לו יותר. דרך אגב, גם בתורה זה יכול להיות. אם אני בראש של תחרות, אז אני לומד בבית מדרש, ויש מישהו לומד שעתיים יותר ממני. אין, זה הורס אותי. כן? ולכן, ספר סתם, חוויה אישית שלי שהייתה לי, ככה אני פתח, אני בסוף שיעורי סיימתי ישיבת הסדר, ואז עברתי להרמור. בישיבת הסדר שלמדתי ישיבה טובה, אתם יודעים שיעורי, אתה כבר ממש נקרא, אתה כבר בחצי, אתה שח כבר לקליק את הבוגרים של הישיבה, כי רוב החבר'ה לומדים את שיעורי איבב נגיד, ואז כבר זה מאוד מדלדל, ואלף בית זה הרבה אנשים, אז אתה כאילו כבר, אתה כבר חברות הבוגרת של אנשים, ובכלל, אתה כאילו רציני כבר. מה שעברתי לה הרמור, הרגשתי שאני נעלם שם, נעלם. יש שם מסות של חבר'ה תלמידי חכמים עצומים. פשוט הרגשתי, אני אוויר. והמדהים הוא, בתקופה שלי היה כמו גל כזה של הרבה בוגרי הסדר, כי הרי מי שלו בהסדר הוא לא יכול לעבור לישיבה גבוהה, פעם זה היה קשוח כזה, כי הסדר זה מספיק למצבה. אז כל עוד אתה נמצא במסגרת ההסדר, אסור לך ללמוד בישיבה שלא הסדר. אז מה שקרה, שאנשים חיכו את שיעור, סוף שיעורי, שעד משתחררים, ואז עברו. אז יחד איתי עד 30-40 חבר'ה שעברו מכל מיני ישיבות הסדר להרמור. זה הגל כזה. וזו התחושה שהיה לכמה חבר'ה. הגעת מאיזה מקום שאתה כבר היית מה שנקרא אש כבוד, אנשים צעירים ביקשו ממך חברותה, חזרת להיות עוד פעם חברות הצעיר, של שיעור י' ב', של שיעור י' ג', מה זה שיעורי בערבות? אתה בתחילת הדרך, זה לא שליש. וחוץ מזה גם, באמת, לא כולם, אבל יש שם כישרונות עצומים, יש שם שקדנים עצומים, באמת, אני זוכר, היה שם אחד הבן של הרב בלייכר, שמעתם עליו בחברון? הרב בלייכר, הוא היה ראש ישיבת שווה חברון הרבה שנים, הוא הקים אותה, לא משנה, אז הבן שלו בגיל שלי, היה מורם באלת. סתבא, ואתה אומר, איזה קטע, הוא בגיל שלי, הוא כבר לומד פי שתיים שנים, אין לי תורה. כאילו אחרי כיתה י' כבר התחיל ישיבה גבוהה, אני בזבז את הזמן על זה, ועוד נגיד להוריד את הצבא שאני עשיתי והוא לא עשה, וקיצור, אמרתי לעצמי, בוא נה, הוא בגיל שלי, הוא כבר פי שתיים ימדי להם התורה, וגם השקדן עצום, לא זזמה כיסא, כלומר, הפער רק הולך וגדל. באמת, יש שם, פשוט הרגשתי שאני נמלה, ממש, וזה משבר, אתה כאילו, אתה פתאום מרגיש, למה אני פה? זה, אתה כאילו מתאפס, זה כמו רקע מגיב, כאילו, תחשוב שהיית, נגיד, כולך עם בגדים שחורים על רקע לבן, מאוד התבלט, אתה פתאום הרקע התחלף לשחור, לא רואים אותך! אתה פתאום נבל, אתה לא מרגיש את הקיים, אומר לכם אמיתי, וזה לא רק לי. ואני זוכר שהיה לי חבר שהוא עבר קצת לפניי, אז הוא כאילו קצת התקדם בסוגיה הזאת, והוא אמר לי, זה לא יעזור, אם לא נצא מהשוואות האלה ונתרכז במי אני עכשיו בנתוני הפתיחה שלי ואיך אני מתקדם, לא נשרוד פה, וחלק לא שרדו, תדעו את זה. היה גל המוני שהגיע, ואחרי כמה חודשים, כמעט שנה, היה גל עזיבה, מאותה קבוצה. אנשים הרגישו שנמחקים פשוט, ואני מרגיש שאלה שנשארו זה רק בגלל ש... וזה העבודה שגם לי הייתה, לא הייתה לי ברירה. אם אמרת עצמי, אם אני לא עושה אותה, אני לא אהיה פה. העבודה שזה לא מעניין אותי. אז מה אם מיני יושב אחד שכבר גמת השס, ומשמאלי יושב אחד שיושב איזה 4 שעות בלילה, ומקדימה יושב איזה, מה זה קשור? אני זה מה שאני, ואני רוצה ללמוד תורה, ואני רוצה להתקדם, ואני חושב שפה אני אעשה את זה טוב, אז פה אני עושה את זה. קשה מאוד, תדעו את זה. וזה היה שם, הטריגר שלי היה, אני חושב שמה שעזר לי לעשות את זה, כי הבנתי שזה עם דוב, אני פשוט לא יהיה פותר. וזה היה חבל לי. אבל זה נכון לכל תחום. זה נכון בלימודים, זה נכון... אני חושב, יש אין סוף דברים שאני יכול להשוות עצמי לאנשים אחרים, ואתה פשוט החיים שלך נהיים גיהנום. כשאדם יוצא מהשוואות, אז זה קינה שלילית. התחלנו מהקינה וקינה. אז זה קינה שלילית, זה שאני בתחרות עם מישהו. מה זה קינת סופרים? קינת סופרים זה אומר שאני לא מקנה בו. אני רואה שיש במישהו משהו, ואני אומר לעצמי, רגע, גם אני יכול. זה חוזר אליי. כלומר, אני אומר, בסדר, סבבה, טוב לו שהוא ככה, אבל רגע, אם היא יכולה לעשות ככה וככה, וואלה, כאילו, גם אני יכול, היא לא שונה ממני בהרבה, אז כאילו, למה לא? ואז, אדרבה, זה כמו טריגרים שגורמים לנו הרבה פעמים, אדרבה, אנשים שסביבנו הרבה פעמים, אתה רואה מה הם עושים, זה פותח לך אופק, אה? וואלה, אני לא חשבתי לעשות משהו כזה. וואלה, לא חשבתי על הצעד הזה. ואז כאילו, וואלה, נגיד סתם דוגמה, ניקח את הנושא של נגיד נישואים, אז זה יכול להיות שלא יודע מה, בשלב מסוים, אני עוד לא בראש לחתונה, בסדר? אבל אז חברה מתחתן, ופעם אחד שאל את אחד הרבנים, איך הוא יודע אם הוא צריך להתחתן או לא? הוא לא יודע אם זה עדיין השלב הזה. אז הוא אומר לו, כשתגיע לחתונה של חבר ותקנה בו, אז אתה יודע שלא. ואם אתה מגיע ואתה אומר מה הוא עשה לעצמו, אז זה לא השלב. כשזה מתחלף מזה לזה, אז זה הזמן, כן? כמשל, אז זה קינת סופרים, כלומר, לא שאני עכשיו רוצה את רעתו של מי שמתחתן. אבל המפגש איתו אומר, רגע, בוא נע, זה גם מתאים לי בעצם, וואלה, לא חשבתי לדעת עכשיו, רגע. כן? ואז כן הלאה מתגלגל, וככה הרבה דברים בחיים.
זה כאילו מקדם אותך?
בדיוק, קינת סופרים מחיובית, כי זה לא באמת קינה, כלומר, אני לא משווה את עצמי אליו, לא אכפת לי באמת מה הוא עושה, אלא הוא כמו משקף לי משהו, הוא מעורר בי משהו, מעורר בי. זה הנקודה. ואז זה מאוד טוב. אז זה בכלל לא קשור באמת לקינה. מה המשותף? למה שניהם זה קינה? כי קינה זה המקום שבו אני מוציא, המבט שלי לא רק על עצמי, אלא על מישהו אחר. זה אותו תנועה בנפש. עכשיו אולי לחבות המזגן, אנחנו משרפים פה. זאת מרגישה אותו כך חמתן, שיש פה איזה... מה נקרא לאיזה טיפול רפואי פה. משהו. טוב שיש פה אנשי מקצוע. אני מרגיש בטוח יותר אחר. וואי. אתה חמתן פה את דלדל קצת. איך אני אראה לי? בסדר, זה נקודה מאוד חשובה. זו אותה תנועה בנפש, פה היא בונה ופה היא מחרבת. קינה צופים היא בונה וקינה רגילה מוציאה אותנו לבונה. בסדר, למה הגענו לזה בכלל? אני לא זוכר. כן, לא, אבל ספציפית על הקינה. טוב, יפה מאוד. ממשיך הרמב״ם, עד לפה הגענו פעם שעברה. עכשיו שורה תחתונה. אומר הרמב״ם, אוקיי, נגיד אני עושה לעצמי בדיקה, ואני רואה שחלק מהמידות שלי, נגיד, הן מאוזנות, הן לא בקצוות, הן באות לידי ביטוי בצורה טובה. סליחה, לפני כן אני אשאל שאלה. איך אני יודע על תכלס, מה זה האמצע ומה זה הקצוות? כלומר, אוקיי, הבנתי בגדול את השיטה, אבל אם עכשיו אני רוצה לבדוק את עצמי למשל, איך אני יודע? לא, איך אני יודע אם זה קצה או לא? נגיד, אני מתלבט אם אני פזרן או נדיב. איך אני יודע? מה?
כשזה מתחיל להזיק.
לא, זה לא מזיק לי, כי מזיק זה עניין של הגדרה. אם אני חושב שזה המעשה הנכון, אז זה לא מזיק לי, זה מה שטוב. אם אני חושב שאת כל הכסף אני צריך לתת לעניים, אז אני אשלם זה לגמרי.
זה טוב.
או, יפה מאוד. השאלה כאילו, איך אני יודע מה זה נקרא פזרנות בכלל? תכלס, בשטח. לכן, עבודת המוסר חייבת הדרכה של תורה. כי התורה מגדירה לנו בהמון תחומים, התורה עצמה או ספרי המוסר, בזה הם עסוקים. לרדת לדוגמאות, למשל, ספר אורחות צדיקים, גם צדיקות. מכירות אותו? יפה, מה ספר אורחות צדיקים עושה? למה זה חידוש עצור? כי הוא לוקח כל מידה ומידה ועושה את מה שהרמב"ם עושה. איפה היא באה לידי ביטוי בצורה שלילית? איפה היא באה לידי ביטוי בצורה חיובית? והוא גם נותן המון דוגמאות מעשיות. אז זה עוזר לך להתכוונן. הבנתי, אני עכשיו לאט לאט מרגיש את המקום בנפש שזה נכון והמקום בנפש שזה מוגזם. בדברים מאוד מעשיים, לפעמים זה הלכות מפורשות. למשל בצדקה, יש הלכות מפורשות. כמה אדם יכול לתת וזה מידה טובה. איזה מידה זה כבר קמצנות, איזה מידה זה מידת חסידות, שזה אובר ממה שצריך, אבל זה עדיין מעלה טובה, ומתי החסידות הופכת להיות פזרנות. הלבזבז, הלבזבז יותר מחומש, אומרים חז"ל. יש דיונים בגמרא והלכה, גם על צדקה וגם על מצוות, דרך אגב. יש עניין להשקיע במצוות, נכון? אז בוא נקנה אתרוג במיליון שקל, נמשכן את הבית, לא. גם זה צריך להיות במידה, זה הכל צריך להיות מאוזן. אז יש תחומים שזה הלכות מפורשות, יש תחומים אם זה לא הלכה, אז ספרי המוסר עוזרים לנו בדבר הזה. אחרי זה מאוד חשוב, כי אי אפשר להפות, על זה נאמר, לא עם הארץ חסיד, אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד. מה הכוונה אין עם הארץ חסיד? הכוונה בלי ללמוד את הנושא הזה, אז איך תהיה אדם מוסרי? כי על מה אני אסמוך? אם אני לא לומד על מה אני אסמוך? על האינטואיציה שלי. האינטואיציה שלי לא בהכרח המדד למה שנכון. כי אדם יכול להיות בקצה ולהרגיש שזה טוב. אדם יכול להיות קמצן מאוד ולהגיד לעצמו, זה לא קמצנות, זה יחס נכון לכסף. אני מחנך את הילדים שלי שידעו לכבד את הכסף, לכן הם לא רואים אותו. אז ייצור כבוד, כי הם לא יודעים איך הוא נראה. רואה ולא נראה. נכון? אדם יכול לחשוב ככה. אוקיי? או מה, אני פרייר? שאני, הם ילכו לעבוד. מה, אני צריך לפרנס אותם? נכון? אידיאל. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. לכן חייבים הדרכה של תורה, שתעשה לנו סדר, מה זה דרך האמצע. טוב, הבנו את כל זה. עכשיו אני מסתכל על עצמי, אני אומר, אוקיי. יש מידות שזה בסדר, פחות או יותר, יש מידות שאני רואה שאני לא בסדר בהן. בקצה, אחת הקצוות. מה אני רוצה? להביא את זה לאמצע. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? אז כאן נכנסת מה שנקרא, אני אגיד את זה את המשפט שדווקא אומר, המשפט המפורסם בהקשר הזה אומר, בעל ספר החינוך, אחרי המעשים, שכים הלבבות. אבל באמת זה לקוח מפה. כלומר, הספר החינוך באופן כללי הוא ככה הולך אחרי הרמב״ם בהמון דברים, הוא סגנן את זה כמשפט יפה, אבל האמת שזה מה שהרמב״ם אומר פה. שבעצם אומר הרמב״ם, כיוון שמידה אמרנו שכל המידות זה תכונה בנפש, עכשיו השאלה רק היא חיבה לידי ביטוי, אוקיי? אז אם יש מידה מסוימת שהיא כרגע בקצה, מה גרם לה להיות בקצה? למה זה עכשיו המידה שלי? כי הרבה פעמים חזרתי על אותם מעשים, עד שלאט לאט זה כבר נקבע לי בנפש. אז כמו שקבענו בנפש תכונה מסוימת, אפשר להזיז אותה למקום אחר, על ידי לעשות את הרבה פעולות במשך תקופה ארוכה. בואו נקרא את זה קצת בפנים. ודע כאילו המעלות והבחיתויות אשר למידות, אמנם יקנו והתיישבו בנפש, איך המידות נקנות? בחזרה על הפעולות ההובות מזו המידה, פעמים רבות, בזמן ארוך, והתרגלנו עליהם. כלומר, אחרי למשל, דוגמה שזה, נגיד אדם, הוא רוצה להיות, הוא קמצן, הוא רוצה להיות נדיב, ויש לו 1,000 שקל. אז מה עדיף? האם לתת 1,000 שקל צדקה ביום אחד, או לתת 1,000 ימים שקל? או, לפי הרמב״ם, עדיף לתת 1,000 ימים שקל. כי מעשה אחד, בסדר, זה מעשה הירואי והתגברת, אבל מבחינת העבודה הנפשית הוא כמעט חסר משמעות. זה כמו איזו התלהבות רגעית. אבל לקבע את זה ביום יום, נניח 10 שקל במשך 10 ימים, זה כבר הרבה יותר, למרות שזה אותו סכום, כן? מצוות הצדקה התקיימה אותו דבר. אבל מבחינת ההשפעה על הנפש שלי, עדיף לחלק את זה להרבה פעולות במשך הרבה זמן. ואז לאט לאט הנפש, התנועה הזאת של הנתינה, כי יש כן שהכתת תתפסת, ואני רוצה לתת, זה שריר נתפס כזה, התנועה הזאת לאט לאט משתחרר השריר, אוקיי? ואז הדבר הזה, וכנל כל הדברים האחרים. יפה מאוד. עכשיו אומר הרמב״ם, ומפני שהאדם בטבעו בתחילת בריאתו אינו לא בעל מעלה ולא בעל חיסרון, והוא התרגל בלא ספק לפעולות מקטנותו, כפי מינה קרובה ואנשי מדינתו, ואפשר שיהיו אותם הפעולות ממוצעות, ואפשר שיהיו מותירות או מחסרות. אני, יש פה משהו מאוד מאוד חשוב שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר, אתה יודע, אתה נהיה אדם בוגר, אחרי אתה מסתכל, נכון? אמרת, אני נגיד בוחן את עצמי, ואני רואה שיש מידות שאני בהן נגיד ממוצע, ויש מידות שלא. איך זה קרה? למה זה ככה? איך זה נקרא? איך זה... כאילו, למה דווקא במידה הזאת אני מאוזן, ובמידה הזאת אני לא מאוזן? הרי לכאורה לא עבדתי על עצמי, כי עכשיו פעם ראשונה שאני בכלל בודק את עצמי. או, אז עכשיו יש שתי אפשרויות, שימו לב. אפשרות אחת, ככה נולדתי. ככה נולדתי. נולדתי שבמידת הנדיבות אני בדיוק ממוצע, ונגיד במידת הכעס אז אני בקצה, השלילי. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שאותה אומר הרמב״ם, שהיא הנכונה, כי זה פשוט מה שהורגלתי מילדותי. בגלל שזה מה שראיתי בבית, בחברה שמסביבי, מערכת החינוך, ככה לימדו אותי, כל מיני אנשים שהסתכלתי עליהם, ופשוט שאני כבר נהיה בוגר, אז כאילו בעצם עכשיו אני פוגש את מה ש... הרגלתי את עצמי במשך השנים, גם אם, לא, גם אם זה לא היה בכוונה. למה זה מאוד חשוב להבין את ההבדל בין הדברים האלה? יש מישהו רעיון? מה זה משנה? אם זה קנית את ההרגל בילדותך או נולדתי ככה, מה זה משנה? אם זה ניתן להשפעה, מה את אומרת? יפה מאוד. וזה נקודה מאוד חשובה פה לדעתי שהרמב"ם אומר. כיוון שאנחנו בפעם הראשונה כשאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים שיש דברים שאנחנו מאוד רגילים אליהם. רגילים לחשוב בצורה מסוימת, רגילים להגיב בסיטואציות מסוימות, ואפילו סתם הרגלים כאלה ואחרים של מבחינה מעשית. אם אדם חושב שככה הוא נולד, זה אומר שזה לא ישתנה אף פעם. אין סיכוי שזה ישתנה, כי זה הטבע שלי. אני כזה. או לטוב או לרע. נולדתי נדיב, או נולדתי קמצן. נולדתי בעל גאווה, או נולדתי בעל ענווה. אם המחשבה היא שנולדתי ככה, זה לא ישתנה. אין דבר כזה יותר עבודת המידות. עכשיו, למה שאני אחשוב שנולדתי ככה? כי זה שמה שאני מכיר, אני לא מכיר משהו אחר. ככה כאילו גדלתי, ומה שאני מכיר את עצמי, אני כזה, אז מאוד קל לחשוב ש... אז, כי זה אני.
אבל
רואים
על ילדים קטנים... בגיל ממש צעיר, תכונות אופי, כאילו
מולדים. או, רואים תכונות או כישרונות, אבל צריך פה לעשות את ההבחנה בין התכונה לבין הלבוש, איך היא באה לידי ביטוי. זה הנקודה שחייבים להבין. יש לנו מבנה אישיות שאיתו נולדתי, אבל זה לא ישתנה. אבל איך זה בא לידי ביטוי? פה כבר יש מנעד רחב של אפשרויות. אנחנו לא באים לשנות את האופי שלנו אף פעם. כי זה מה שאנחנו, ככה נולדנו, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה. אבל השאלה היא איך אני מביא את הכישרונות שלי לידי ביטוי. אתן לכם סיפור שקרה לי פעם עם תלמיד, סיפור שהאמת לימד אותי. היה לי תלמיד שהיה כזה מאוד בעל חוש הומור ובדרן כזה, ואתה יודע, אחד כזה שאיפה שהוא נמצא, ישמח. וכיוון שקיצר, הוא הגיע ככה מ... לא יודע מה, וקיצור, זה היה ככה, מה שנקרא, לא ברמה גבוהה, בוא נגיד ככה. פחות יותר בגובה בלטה ומטה. בין הרצפה לביוב, איפשהו שם זה הגובה של הבדיחות היום. טוב, הגיע למכינה, נהיה באמת, נתפס חזק, למד, נהיה רציני, עשה המון שינויים בחיים. אחרי חודשיים הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב, ברוך השם, אני אוהב את הכל, אני שמח שאני עומד, בהרבה דברים אני מתקדם, זה וזה כבר הפסקתי לעשות, התחלתי להקפיד על כל מיני דברים, יש רק תחום אחד שאני בו תקוע. וזה הנושא של החוש הומור. אומר לי, תשמע, אני לא יכול להפסיק עם זה. זה אני. אני, זה מה שאני אוהב להיות. אני אוהב בחברה, איפה שאני נמצא, בכל מגע חברתי, משפחה, חברים מפה, חברים משם. תמיד זה כאילו, זה התפקיד שלי כאילו. בכל מקום אני זה שמצחיק וזה שעושה שמח. אני לא יכול לוותר על זה. וגם הוא אמר לי, אתה יודע, נניח שפה איכשהו אני אהיה זה, אבל מה אחרי זה בצבא? אז מה, אני כזה דוס כבד וזה, וכאילו מה, אבל איך? אבל זה אני. אמרת לו, תקשיב. הבעיה שלך, וזה, אני אומר את זה כי זה בדיוק קשור לזה, שאתה לא עושה הבחנה בין הכישרון לכשעצמו לבין איך אתה מבטא אותו. זה שיש לך כישרון, ובאמת יש לו כישרון כזה, לעשות שמח ואווירה טובה, זה תמיד יהיה לך, זה חלק מהאופי שלך, זה לא ישתנה. אבל איך אתה מבטא את זה, יש המון דרכים. אתה לא צריך, הוא כאילו מבחינתו, מה האופציה השנייה? להפסיק לשמח, להפסיק לספר בדיחות, לבטא את החוש הומור. אומר לו, לא, קח את החוש הומור, תוריד ממנו את הבגד השלילי שאתה הרגלת לבש אותו, תלביש אותו בבגד אחר. זה אותו חוש הומור, אותה גברת בשביל מיידרת. הבין. ואז הוא אמר, סליחה, אז הוא אמר לי, בסדר, אז פה אני אהיה לי בדיחות של דוסים ובן אישים, אוקיי, נחמד, אבל מה היה בצבא? נו, מה חבר חילונים מספר בדיחות של צדיקים? זה לא עובד. ואז עוד פעם אני נמצא את עצמי בצד. אמרתי לו, אל תדאג. אתה, בכל מקרה, זה מה שאתה תהיה, כי אתה כזה. ואם יהיה לך בדיחות ברמה, אז זה גם מה שיהיה לך בצבא. זה היה אחרי חודשיים או שלושה בשנה א'. אחרי שנה וחצי של השיחה הזאת, לא דיברנו על זה מאז, אחרי שנה וחצי התגייס לשריון, משהו כזה, אחרי איזה חודשיים, עליהם איזה רגילה או איזה חופש, או בשבת, לא משנה, בא למכינה. לא דיברנו על זה יותר משנה וחצי. איך שאני פוגש אותו פעם ראשונה חיבוק, עשה לו, נו, אמר לי, הכל בסדר. אל תדאג, קורא את כולם, כולם זה, עדיף שם עושה בלגני באוהל, בלי, אז הוא כבר היה דוס רציני, כן? כאילו הוא סיים אחרי שנתיים והאחרים ממש דוס. הוא אמר לי, זה פשוט עובד, כי זה אני. ולמרות שהוא לא משתמש בכלל בכל החוש הומור של ביוב, ברוך השם, אפשר מסתבר שאפשר להצחיק גם בחוש הומור של, לא יודע, אוויר נקי, לא יודע איך להגיד את זה. והוא נשאר כזה, והוא יהיה כזה עד 120. תבינו את ההבדל? יש את הכישרון, יש את הלבוש. עבודת המידות היא לא לשנות את האופי שלנו, היא לשנות את הלבוש של האופי שלנו. זה מאוד דק. אבל אם אנחנו לא נבין את ההבחנה הזאת, אנחנו לא נעשה אף פעם שינוי בחיים. כי כל שינוי, אני אראה אותו כאיום על המהות שלי. אני לא מוכן להיות מישהו אחר. הרי זה הפחד בכלל להשתנות. למה לאנשים יש פחד להשתנות? כי אומרים, רגע, זה כבר לא אני. אני אהיה מישהו אחר. עכשיו, תחשבו שיש איזה ילד שבא ואומר לכם, אני לא מוכן להחליף חולצה. אתה אומר לו, בשמה, אתה כבר חודשיים הולך עם אותה חולצה. אתה יודע, אתה כבר גם נפגע סביבתי. אתה אומר, הרווחה גם באים אלינו הביתה. אומר, לא, אני לא יכול להחליף חולצה, אני כבר לא יהיה מי שאני. אם אני מוריד את החולצה, אני אהיה בן אדם אחר. נכון? זה נראה דבילי, נכון? אבל ככה אנחנו אומרים לעצמנו אלף פעמים. אלף פעמים אנחנו מזהים את עצמנו בטעות, כלומר, אנחנו מזהים את עצמנו עם לבוש מסוים שלנו. וזה כל כך מתחבר לנו, שאני אומר לעצמי לשנות את המידה הזאת, זה בעצם להפסיק להיות אני, וזה הרגע שבו אדם בעצם, אפילו גם אם הוא ינסה הוא לא יצליח. כי אף אחד לא באמת יכול להפסיק להיות הוא. לכן אומר הרמב״ם, שנייה, לפני שאתה משתולל פה, בוא נחשוב רגע, למה באמת אתה מתנהג ככה? נשתמש רגע בדוגמה עם חוש הומור. נולדת עם חוש הומור ברמה של נמוכה? או שנולדת עם חוש הומור והתרגלת לבטא אותו ברמה נמוכה? זה לא אותו דבר. ואם אתה מבין שהלבוש זה לא משהו שנולדת איתו, רכשת אותו עם הזמן, אז כמו שרכשת אותו, תרכש לבוש אחר. כי גם מה שרכשת לא נולדת איתו. זה דבר מאוד מאוד מהותי. זה מאפשר עכשיו אפשרות של שינוי, כי אני לא מרגיש שהשינוי מאיים עליי.
אבל אדם נולד עם המידה.
עם התכונות, כן. אדם נולד עם תכונות מסוימות.
עם התכונות.
אבל לכן יש הרבה דרכים איך לבטא אותם.
והמידות.
כן. לכן דרך אגב, מידות זה לבושים. נכון? מידות בעברית. מידות זה גם לבוש. מידו בד. נכון? על הבגדים. אתה כהן. כי המידה היא הלבוש הספציפי של הנפש. ולכן אפשר לשחק עם זה. כי זה לא אני. עם התכונות אני לא יכול לשחק. תכונות שיש בי, יש בי. תכונות שאין בי, אין בי. נולדתי נגיד עם רמת משכל מסוימת, זהו, זה מה שיש. אני לא יכול להיות יותר חם מהשני, אני לא יכול פחות חם מהשני. זה מנת המשכל שהקדוש ברוך הוא נתן לי. מה אני כן יכול? נגיד, מה אני לומד? מה אני לומד? יש המון סוגים אפשרויות. פה יש בחירה גדולה מאוד. אבל הכישרון השכלי עצמו אותו דבר. לכן, יש גמרא שכתוב בגמרא ברכות, זה פסוק מדניאל, שכתוב, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. לפי הפסוק שכתוב בדניאל, יהיב חוכמה לחכמים. אז אומר רגע, יש פה קצת הנגולת. אין השם נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. נו, אז איך יש בו חוכמה מלכתחילה? ואם כבר יש בו, אז למה צריך לתת לו? נכון? או משפט לא הגיוני. אומר הרב, חידוש עצום בעיניי. הכוונה היא שכל אדם נולד עם איזשהו כישרון, ולכן בכישרון הזה זה המקום שבו יפרץ ויצליח. ומי שאין לו את הכישרון הזה יוכל להתאמץ הרבה ולהגיע לאיזשהו סג מסוים, אבל לא כמו מי שנולד מזה לכתחילה. מי שנולד עם המון המון חוכמה ושכל, אז אם הוא ילמד הוא יגיע באמת לחוכמה גדולה. אבל מי שמלכתחילה לא נברא עם הרבה שכל, הוא גם צריך ללמוד כמובן כל מיני דברים, אבל הוא כנראה לא יקבל פרס נובל לפיזיקה, הוא כנראה לא יהיה מאחת שנים הגדולים בתחום הזה ספציפי. אומר הרב, איפה אנחנו מאוד רואים את זה בעיניים? דווקא בכישרונות אומנותיים. אתם יודעים שהמוזיקאים הגדולים לא למדו תואר במוזיקה. אתם יודעים מה הבדיחה הרי באקדמיה למוזיקה? שרוב המרצים לא דרכו יום אחד באקדמיה. זה אנשים שמהתיכון נגדים בגיטרה, כן, מוכשרים וטטטה, ונגנו פה, נגנו שם, לימדו את עצמם לבד, נהיו יוצרים, נהיו פה, רק תראו לעשות קצת קורסים, לדעת איך לכתוב תווים וכו'. רוב המוזיקאים הגדולים, הם נולדו עם כישרון מוזיקלי מאוד גדול. אוקיי? ואז הם באים וכאילו נסים ללמד אנשים בצורה מלאכותית, איך זה, אוקיי? זה בסדר. גם אם אין לי כישרון מוזיקלי, אם אני אתאמץ הרבה, אני אצליח להגיע לרמה מסוימת. אבל כנראה שאני לא אהיה מלחין גדול או נגן גדול. אז הרב אומר, בתחום אומנות זה מאוד ניכר, שגם מי שיש לו כישרון אומנותי צריך הרבה לעבוד ולפתח, כן? אבל יש לך מה לפתח. ואם אין לי כישרון מוזיקלי, גם שאני אתאמץ, לא יגיע לי הרמה גבוהה. אז זה הכוונה, יעיף חוכמה לחכמים, או אין השם נותן חוכמה, אלא מי שיש בו חוכמה. וזה, למה אמרתי את זה? כבר לא זוכר. זה בא להביא, ההבחנה הזאת היא בין הכישרון שיש לי, הוא מולד, והוא לא משתנה, לבין עכשיו, מה אני עושה איתו? אדם נולד עם כישרון מנהיגותי. אבל לא כולם יש כישרון מנהיגותי. זה לא משהו שרוכשים אותו. מנהיג, אתה נולד, אתה מנהיג. עכשיו, שאלת המיליון דולר, מה אתה עושה עם זה? בכל מקום שאתה נמצא, יהיה לך איזושהי השפעה כלשהי. עכשיו, בוא נראה איך אתה משפיע. אז אדם יכול להיות, למשל, תכן דוגמה, נגיד ילד, הוא גדל להיות המנהיג של החבר'ה, אבל בגלל שהוא כל הזמן הולך נגד המורים, הוא עושה בלגני, הוא עושה את זה, בידני, וכל מיני שטויות, וכל דברים כאלה, וכל החבר'ה מעריצים אותו, והולכים אחריו, עכשיו הוא אומר, איך אני ילד טוב? הרי אם אני ילד טוב, אני אפסיק להיות מנהיג. הרי על מה אני מקבל את הקרדיט? על זה שאני חצף למורה, זורק עליו נייר שהוא מסתובב, עושה טריקים, מבריז, לא יודע מה, כל הדברים שילדים יכולים לעשות. איך אני אבטר על זה? תשובה, אתה לא צריך לבטר על זה. מה שאתה לא תעשה, אתה תהיה מנהיג. לאן קודה? אז כמו שאתה יכול להיות מנהיג לדברים רעים, אתה יכול להיות מנהיג לדברים טובים. ובכל מקרה אתה תהיה מנהיג, כי זה כישרון שלך, זה לא הולך לשום מקום. אבל אם אני מזהה את עצמי עם הלבוש השלילי, זה לא ישתנה. לכן הרמב״ם פה מאוד מאוד חשוב לו להגיד את הדבר הזה, שאדם אמנם נולד עם תכונות מסוימות, אבל הוא לא נולד עם הלבוש הספציפי. וזה שכרגע יש לי לבוש ספציפי, כי ככה התרגלתי מילדות. עכשיו אני אגיד עוד משהו חשוב. יש מה שנקרא, נכון, כתוב אלישע בן אבויה אומר במסכת אבות, המלמד ילד קטן למה הוא דומה? לכותב על נייר חדש. והמלמד זקן למה הוא דומה? כותב על נייר מחוק. נכון? כי כבר היה כתוב משהו, מחקת וכתבת שוב פעם. יותר קל לכתוב על נייר פעם ראשונה. נכון? אין את ה... נגיד, תחשבו על אדם שכותב בעיפרון והוא חורה טיפה בנייר, אז אחרי זה אם אתה מוכר, קשה לכתוב, כי זה כאילו העת זז וכולי, נכון? תמיד לראשונים יותר קל. זה כמו בכל דבר, דרך אגב. תמיד הראשונים שבאים לידי משהו יותר קל, כי הם באים למשהו חלק. השניים כבר צריכים להתמודד עם הראשונים שבאו. למה אני אומר את זה? כי אותו דבר זה קשור לגיל הילדות. כי בעצם, חייב תבינו מה קורה. אם ילד נולד, אין לו, יש לו אומנם כישרונות ואופי, אבל אין לו לבוש מסוים. מה שההורים ייתנו לו בתור התחלה, זה יהיה, נקרא לזה, הפתיחה שלו לחיים. אתם יודעים, יש חובה על פי התורה לחנך ילדים. מצוות חינוך זה נקרא. ברגע שילד טיפה גדול, חנך אותו תורה המצוות, לפי הגיל שלו, כל דבר, עד בר מצווה בת מצווה. אבל לכאורה זה מוזר, אם הילד לא חייב, הוא פטור, אז למה לחנך אותו לזה? תשובה, יש כמה תשובות לזה. תשובה אחת, כי בעצם, מה, אם ילד כל החיים נגיד, לא יודע מה, לא יתרגל איתו לידיים בבוקר. עכשיו פתאום ביום לפני הבר מצווה אתה מגלה לו את הסוד. אתה יודע? מהיום כל בוקר תיטול ידיים. זה ממש קשה. זה לא טבעי. הוא יתרגל למשהו אחר. הוא לא רגיל לזה. ביום אחד הוא יזכור, הוא ישכח, הוא לא... זה מאוד מאוד קשה. למרות שזו פעולה פשוטה. אבל אם מאז שהוא זוכר את עצמו, הוא קם בבוקר, הוא נוטל ידיים. אז איך אומרים? זה על אוטומט. לא צריך להתאמץ על זה אפילו. ואם זכור לגבי כל התורה והמצוות, אז איזה נקודת פתיחה טובה זו? מה המתנה הכי טובה שאפשר להביא לילד לבר מצווה? להביא אותו לכמה שיותר להיות רגיל בתורה מצוות מעשים טובים. שזה כבר ההרגלים שלו גם ככה. ואז ביום שהוא בר מצווה, הוא פשוט ממשיך את מה שהוא כבר רגיל אליו. והוא לא צריך עכשיו להמציא, להתרגל לפעולות חדשות, או לקחת הרגלים שכבר היו לו, ולהתחיל לשנות אותם. שזה מאוד מאוד קשה. יש לנו פשוט עוד שבוע בר מצווה, אז בגלל זה אני קצת בסוגיה. מזל טוב, תודה רבה. זה בשם, שזכה תורה ומצוות מעשים טובים, אמן. תודה רבה.
לא עדיף להיפגש פה פעם ראשונה עם המצוות,
נגיד
שכבר יש לך
דעת,
ואז אתה לא עושה את
המצוות המשמעות. לא, בגלל שאז זה מאוד קשה. ראי לך יותר מזה. ראיתי פעם אחד, נראה לי ערוך השולחן כותב, שהבורק אין בו מים. מים בו נחשים והקרבים אין בו. אם לא נרגיל את תורה מצוות, הוא בהכרח יתרגל לדברים אחרים. ואז לא רק שהוא לא ירגיל לעשות מעשים טובים, הוא יצטרך להפסיק הרגלים אחרים שלא טובים. אוקיי? אבל אם מחנכים ילדים למידות טובות, מעשים טובים, קיום מצוות, תפילה, לימוד תורה, זה העולם שלו, לאווירה של קדושה וטהרה, זה מה שהוא מכיר. ותזכרו, זה הזדמנות פז, וזה גם אחריות של ההורים. אחריות של ההורים, כמה שיותר להקנות לילד שלהם, נקודת פתיחה כמה שיותר טובה, וזה המתנת בר מצווה, בת מצווה, שאנחנו ניתן לילדים שלנו. תאמינו לי, יותר טובה מכל המתנות האחרות. יותר מהשעון החדש, מהגילים, מהראשון נהיגה, לא יודע מה מבטיחים לבר מצווה בת מצווה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. האם לילד אין בחירה חופשית? זה לא בחירה חופשית, זה לא מבטיח 100%. אבל הבאתי אותו לנקודת הפתיחה הכי טובה שאני יכול להיות. זה נקרא מצוות חינוך. זה חובה שיש להורים לעשות כלפי הילדים שלהם. ולמה זה, איך מבינים את זה? וגם שהרמב"ם אומר פה. כי אחרי המעשים שייכים הלבבות, ואם אדם במשך שנים מתרגל לעשות דברים טובים, זהו, זה כבר מוטמע בו. זה מאוד חזק. ואם הוא יתרגל לדברים אחרים, זה לא טוב. אבל הרמב"ם אומר את זה בהקשר שלנו, מכיוון אחר, ממה שאמרתי בהתחלה. שצריך להבין שהמידות הלא מתוקנות שלנו, זה לא אנחנו. וכל ההרגלים הלא טובים שלנו, זה לא אנחנו. זה בסך הכל הלבוש שאני, או במודע או שלא במודע, התרגלתי אליו. ובדיוק כמו שאת הלבוש הזה יום אחד לבשתי, אני יכול להוריד אותו וללבוש לבוש אחר. ואני, תמיד נשאר אני, תמיד נשאר אני.
אז הרב, דרך האמצע זה בעצם ללבוש את הלבוש הנכון.
בדיוק. דרך האמצע זה אומר לקחת את כל התכונות שלי והקישורים שלי, להביא אותם לידי ביטוי בצורה נכונה, מאוזנת, מוסרית וטובה.
אבל הוא כן כאילו מראה שכל תכונה יש... כאילו
את הקיצוניות אחת וקיצוניות שנייה שהיא ההפך ממנה. כאילו נגיד בדוגמה עם החוש הומור,
אז זה נראה כאילו
אצל הרמב"ם
זה יש אצל אחד זה חוש
הומור,
וההפך שלו זה
אדם אחילו. לא, החוש הומור זה האמצע. כי צד אחד זה אחד כבד, דיכאון, תשע באב כל השנה. הוא מחמיר. הוא רוצה לבוא לתשע באב כמו שצריך, אז כל השנה הוא תשע באב. זה לא טוב. זה אדם עצוב. הצד השני זה ליצנות. זה כבר לא חוש הומור, זה ליצנות, זה כבר קיצוני. חוש הומור זה כמו תבלין, אתה יודע? אבל אם כל הפלפל שחור נשפח למרק, זה כבר לא הולך להיות משהו טוב, נכון? זה תבלין, זה בקטנה, זה צריך להיות עם טעם, עם טקט. אבל אם כל הזמן אדם הוא קל דעת, וכל הזמן, צחוק איתו, קיצור, 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 זה כבר מוגזם. זה כבר קיצוניות. אז חוש הומור זה ליצנות, זה דבר מאוד רע. אנחנו לא אוהבים ליצנים, אנחנו אוהבים שמחה, ליצנות ושמחה, וחוש הומור בהקשר הזה זה שמחה, זה לא ליצנות. זה כבר מוגזם, זה כבר עוללות, זה כבר עיקנות, זה דעת קלה, זה שטחיות, זה סוג של חוסר רצינות לחיים. כתוב בגמרא שרב, אני חושב, לפני שהוא מתחיל שיעור, הוא היה פותח במילתא דבדיחותא.
הרב שלום ארוש
בקטע. יפה מאוד. הרב שלום ארוש, כל שיעור שלו בדיחה. ממש בדיחה. ילד קניבל, בא לאבא שלו יום אחד, ככה בדיחה ממש, לא שנינות. ילד קניבל, בא לאבא שלו, רואה פה יום אחד ספר טלפונים, הוא לא יודע מה זה. שואלת אבא שלו, מה זה? אומר לו, מה זה? מאיזה מסעדה התפריט הזה? כן? כאן צוחקים. עזבו אותי, אפשר לומר, הוא רב גדול, חבל לזה. אז זה משהו עקרוני, זה כתוב בגמרא. עכשיו, הרב בן העם מסביר את זה. כי החוש הומור, השמחה, זה פותח, זה נותן חיות, זה מזרים את הדם. אז מה שנקרא, פותחים בחוש הומור, ויאללה, עכשיו לומדים כמו שצריך. כן. או יפה מאוד, זה הרבה מגיד בהמשך שכדי לעשות שינוי לפעמים צריך לעבור מקצה לקצה בשביל להתמקם על דעת על הדרך האמצע. כן? נגיד אדם הוא קמצן גדול, אתה לא יכול לעבור מקמצנות לנדיבות, אתה כן צריך להיות איזו תקופה קצרה פזרן כדי להשתחרר מה, כן? זה כמו אתם מכירים דף שהתקפל ואתה רוצה לעשות אותו ישר, נכון? אז מה אתה עושה? קפל אותו לצד השני ואז מיישר. אומר הרבה, ככה זה גם בנפש שלנו. לפעמים כדי לחזור חזרה לנורמליות צריך טיפה להקצין הצד השני זמנית. זמנית בלבד, כן? למשל כתוב על נזיר. נכון, נזיר, שהוא בעצם אוסר על עצמו יין ותספורת וכדומה. ונזיר, סתם ככה, למה אדם הוא מקבל עצמו נזירות? כי הוא נגיד מרגיש, רוצה להתחזק. נזירות זה תקופה קצרה, נגיד 30 יום, מתנזר ואחרי זה הוא חוזר חזרה לחיים רגילים. באופן פשוט למה זה? כי אדם מרגיש, לא אדם הוא מרגיש שהוא טיפה יורד, הוא מרגיש זה, אז הוא נותן כזה קונטרה. עכשיו, כשהנזיר מגיע לבית המקדש, הוא מביא כמה קורבנות, ואחד מהם זה קורבן חטאת. קורבן חטאת מביאים על עבירות. שואל המדרש, הרמב"ם מביא את זה, נראה את זה גם בהמשך, למה הוא מביא קורבן חטאת? הרי הוא צדיק! מדובר בבן אדם שאדרבה אומר לעצמו, אני אחר עושה את זה כמו, תחשבו למשל על בן אדם שעובד ומחליט, יאללה, חודש אני עוזב את העבודה, הולך ללמוד בישיבה חודש, מתמלא, חוזר חזרה לעבודה. נכון? צדיק? אותו דבר הנזיר, אז למה הוא בחטאת? אומר המדרש, כי הוא היה בקצה. כלומר, זה שהוא היה פרש מהעולם הזה, גם בדברים הטובים, זה הדוגמה, הישיבה לא טובה, אבל אני מדבר רגע על העיקרון הזה. אז נכון שזה המוצדק, וזה טוב שהוא עשה את זה, אבל כאילו לתורה חשוב להדגיש שזה קצה, זה לא משהו טוב. אז כשהוא חוזר חזרה, הוא עושה תיקון גם על, כן? על הקצה הזה. הרב מביא דוגמה באורות התשובה לזה, זאת אומרת שלפעמים אדם צריך לעבור טיפול רפואי, אז הוא לוקח תרופה, אבל לפעמים התרופה פותרת את הבעיה ועוצרת בעיה אחרת.
משהו.
איך? יש הרבה תרופות האלה כיום, ואז אתה צריך תרופה לתרופה, נכון? אז אתה יבוא בן אדם יגיד, נו מה נסגר איתך, תרופה לתרופה כבר אל תיקח בכלל. לא, זה לא נכון. אז כי כרגע יש בעיה גדולה, פותרים אותה עם תרופה שיוצרת בעיה אחרת, בסדר, אז אחרי זה נתמודד עם הבעיה הזאת, נכון? זה לא עזול. אז אותו דבר, לפעמים הולכים לקצה לקצה, שזה בעצם לעשות תרופה שהיא בעצמה בעיה, כדי, ואחרי זה גם ממנה נעשה תשובה. אז זה המקרה שבו אנחנו צריכים להיות בקצה, אבל השאיפה היא תמיד להיות באמצע כמה שיותר. טוב, זה הנקודה החשובה להיום. בפעם הבאה, רמב"ם ייתן פשוט כל מיני דוגמאות, איך תכל'ס זה עובד, ואיך העיקרון הזה הוא מאוד משמעותי. זה כאילו העיקרון המעשי. עבודת המידות לפי הרמב״ם, חלק גדול ממנה, זה פשוט אחרי המעשים. לא רק לחשוב על זה ולרצות. פשוט תעשה כל מיני פעולות, שהן כבר אוטומטית יזיזו את הנפש, מלבוש אחד ללבוש אחר. חזק וברוך, שבת שלום, שנברך אתכם.